אנחנו עם חבר הכנסת יעקב אשר, הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים, שלום וערב טוב.
ערב טוב ברוך.
אז בעצם חוק פסקת ההתגברות וחוק הנבצרות, כחלק מהרפורמה, הכל בעצם עובר, ואני שומע שאתם הנציגים החרדים...
הנבצרות לא היה חלק מהרפורמה, הנבצרות היה כתגובה על ה... על ההליך הזה שהתחילו פתאום לחשוב עליו במסגרת איך מזיזים את, את הממשלה הזאת.
את ראש הפירמידה, או... כן, רק נאמר שהחוק זה... אומר שאי אפשר להדיח ראש ממשלה על בסיס נבצרות למעט אירוע רפואי, רק אם יש רוב של 80 חברי כנסת, ואז אפשר לצאת להליך נבצרות. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך קודם כל כנציג דגל התורה, לפני הכל כנציג יהדות התורה בכנסת, אני שומע שאתם שותקים בלהט הרוחות סביב הרפורמה.
אנחנו לא שותקים, אנחנו לא מדבררים, ולא, אנחנו עושים את העבודה שלנו, ומקדמים את מה שצריך לקדם. אין לנו, תראה, הדיבורים וההתלהבויות, ומה הולך לצאת, כאילו שאחרי כל הרפורמה הזאת, בית המשפט העליון יהפוך להיות הסנהדרין הגדולה, ויתחילו להיות פה כולם תלמידי חכמים, ולא, בית משפט עליון אף פעם לא יהיה המקום, לא הנחמה שלנו, ולא המקום שבו אנחנו לא מתגאים, ולא מתקדשים, ולא שום דבר. ולכן אנחנו לא נמצאים באיזושהי התלהבות בעניין הזה, אנחנו מטפלים בכלי עבודה. יש כלי עבודה שאנחנו צריכים כדי שלא ייקחו אותנו כל היום למריבות מול כל הקהלים בעולם. והכלי הזה נקרא פסקת התגברות בצורה כזו או בצורה אחרת. והכלי עבודה הזה הוא נורא פשוט. כי נסתכל בהיסטוריה ונראה, הציבור החרדי, העסקנות החרדית, לא יזמה חוקים שיפרו את הסטטוס.
שקשורים למערכת המשפט, כן. אגב, גם...
לא, רק שקשורים למערכת המשפט. לא, דקה, אני מתכוון שקשורים בנושאי דת ומדינה. אנחנו לא יזמנו דברים כאלה, אנחנו כל היום מגיבים. אנחנו מגיבים לפסילה של חוק כזה, אנחנו מגיבים להתערבות בנושא הכותל, אנחנו מגיבים
להתערבות בנושא
החמץ, אנחנו מגיבים להכל. עכשיו, כל התגובות האלה באות על רקע של עתירות קנטרניות שרובה מגיעים מהרפורמים ומהקרן החדשה ומכל החברים הנחמדים האלה, שרוצים להשאיר אותנו בחיכוך מתמיד מול החברה בישראל. ובדבר הזה בגץ לצערי הרב לא מבין את מקומו ומגיע עם השקפת עולמו, ולכן אנחנו צריכים לתקן את זה בצורה כזו או אחרת. אנחנו לא מתלהבים ולא מדבררים, ואנחנו לא הולכים להגיע להתחלת הגאולה, ובית המשפט לא יהיה מבחינתנו המקום שאנחנו מתגאים בו.
רק נזכיר שכל גדולי הדורות לאורך מאז קום המדינה, תמיד כשנשאלו לגבי שילוב של שופט חרדי בבית המשפט העליון, תמיד התנגדו לזה. זה בדיוק הסיבה.
זה גם, זה לא תמיד, היה פעם שופט קיסטר, שופט חרדי, שהיה באמת מדמויות רוד בתקופתו, אבל זה לא כזה, לא, אנחנו לא חלק מהעניין הזה. אנחנו מחוברים בקואליציה, שבקואליציה הזאת יש כל מיני אג'נדות, ובאג'נדות של חלק ממרכיבי הקואליציה, הם באמת מבחינתם, הנושא של בית משפט עליון צריך להיות מקום שישקף גם את דעתם, וכדי שיוכלו לראות במקום הזה באמת את היכל הדמוקרטיה הזה. אנחנו לא נמצאים בדברים הללו, אנחנו נמצאים רק בדבר אחד, שפשוט לעשות את האיזון, לגרום לכך שבסוף, בסוף, נבחרי העם אלה שהם יחליטו מה שיקרה. אז זה נכון שאם נבחרי העם בסוף יהיו יותר אנשים אנטי דתיים ויהיה להם רוב, אז אנחנו נתמודד עם מה שהם צריך להתמודד, מה לעשות. אבל כשמנסים לדכות את הקול של העם ומנסים לדכות סטטוס קוו שהבינו אותו ראשי מפאי דאז ואנשים יותר אפיקורסים ממה שיש היום, היום זה לא אפיקורסים, זה פשוט בורים לעמי ארצות שניתאים חלקם בכנסת, אנחנו את הדבר הזה צריכים למנוע, זו המצוקה שלנו, ואנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך. כל דבר עם סממן יהודי, הם מוצאים את הסיבה איך לבוא ולפרום אותו, ולדבר הזה צריך כלי עבודה, וכלי עבודה הוא הטיפול. להגיד לך שאם יהיה היום ועדת בחירה אחרת לשופטים, אז הולכים להיכנס לך שם תמיד חכמים גדולים ויראי שמיים וצדיקים, גם לא.
אני רוצה לשאול אותך, הרב אשר, על הפשרות למיניהם, כי דווקא אולי כנציגים חרדים, שלא נמצאים בהתחלת הגאולה מצד אחד, ולא תולים תקוות בבית המשפט העליון, גם אם הוועדה למינוי שופטים תשתנה, זה לא שפתאום מחר כבר בית המשפט העליון יהיה פה איזה קודש קודשים חלילה. אז אולי דווקא נציגים החרדים, אתם צריכים ליזום ולדחוף ולתמוך בכל מיני הצעות פשרה, כי מה שקורה, כל ההפגנות האלה, נכון שהם נגד נתניהו ונגד הרפורמה, אבל הם בסוף גם נגד הדת והיהדות.
זה ברור שחלק גדול מהלהטת הרוחות, לקשור את זה לנושאים של דת, ונסות להלך אימים, שאנחנו הולכים לעשות פה מדינת הלכה, ושאנחנו הולכים לעשות כך וכך, וכולנו יודעים, ואתה מי כמוך יודע, אני לא חושב שאתה זוכר אין פעם חבר כנסת חרדי שדיבר איתך על מדינת הלכה, וחבר כנסת חרדי שדיבר...
אני יודע שאם תהיה פה מדינת הלכה, אני הראשון שעוזב את הארץ.
מונחים, זה לא, כי זה מה שהם מתכוונים, זה מתכוונים אחרים, זה לא... זה לא...
עד שיבוא משיח צדקנו, כן, זה לא רלוונטי.
אנחנו יודעים, כמו שהלכו אותנו תמיד גדולי ישראל, גם הרב שך בזמנו, וגם אחריהם, אני זוכר את זה, הרב שטיימן לא פעם ולא פעמיים, אנחנו לא בלבטים של הכל, אנחנו לא רוצים, אנחנו מתפללים שכולם יחזרו בתשובה, ושכולם יקיימו את ההלכה כמו שצריך. זה לא התפקיד שלנו להפוך את המדינה למדינת הלכה. אנחנו צריכים להשאיר את המדינה הזאת יהודית, ולתת את האפשרות שלנו להישאר בה כיהודים ויהודים חרדים ששומרים על מצווה כחמורה.
אז אם יבואו נציגי, אם יבואו חברי הכנסת החרדים,
ויגידו
אנחנו נוביל לפשרה, זה ייתן לצד הקיצוני הרדיקלי נגד הדת, יוריד להם את הנשק.
אנחנו בהחלט בעד הידברות ובעד מציאת פתרונות בתוך הדברים הללו, רק אנחנו לא האלה שנמשוך את זה לכאן או לכאן, כי אנחנו לא מובילים את זה, יש כרגע מי שמוביל את זה, אנחנו נמצאים בקואליציה שאנחנו מתוכה רק חלק מסוים, אבל ודאי שאנחנו יודעים להידבר, כמו שאנחנו יודעים להידבר למשל בחוק החמץ, הרי חוק החמץ שאנחנו מביאים עכשיו הוא חוק שהוא בעצם בא רק לתקן את הפגיעה שבגץ פגע, לא הכנסנו שם איסור חמץ קורף, לא הכנסנו דברים שהם לא זה, הכנסנו רק דבר אחד, להחזיר את המצב לקדמותו, שבו למנהל בית חולים יש את השיקול דעת, איך לנהל את הבית חולים שלו, במצבים דתיים, בבית חולים יהודי, במצבים דתיים, זה הכל.
אני רוצה לעבור לוועדת הפנים
בראשותך. אנחנו לא קיצונים, אני רוצה לבשר לך דבר אחד, מה שמתברר, שתמיד אומרים שהחרדים הם קיצוניים וקיצוניים וקיצוניים, מתברר שיש קבוצות שהן נורא ליברליות, נורא כביכול, והן הכי קיצוניים שבעולם.
כן.
אנחנו רואים את זה ברחובות.
חבר הכנסת הרב אשר, כמי שעומד בראש ועדת הפנים, נדבר רגע על עוד דקה על נושא הדיור, הדיון הרחב שהיה שם היום, אבל ועדת הפנים גם כן כמובן עוקבת או מבקרת גם את עבודת המשטרה, ו... אני רוצה לשאול אותך...
לא, 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 לא.
רגע, כן, יש ועדה אחרת, נכון, נכון, קמה ועדה חדשה.
ועדה לביטחון לאומי.
ועדה לביטחון לאומי, חדשה שקמה לעניין הזה. אני שואל, אתה בכלל לא מעורב בשום דבר שקשור להפגנות, לשוטרים, למפכ"ל, לכל הסיפור הזה?
בתחומי הוועדה שלי, החלק הזה...
יצא.
יצא עוד בקדנציה שעברה, כבר היה בוועדה לביטחון, שהייתה בו מירה בלרי, הייתה יושבת ראש שלו. וועדת הפנים ריכזה בעקבות זה שלקחו את הדברים הללו, אז ריכזה את כל נושא הדיור והתכנון וכל הנלווה לזה, וכמובן רשויות מקומיות ודברים נוספים.
בקיצור, משרד הפנים בתוך הכנסת, כל מה שקשור למשרד הפנים.
אבל אנחנו בהחלט מעורבים, אני וחבריי, יש לנו חברים בוועדה בביטחון לאומי, אנחנו נמצאים בוועדות גם שאנחנו לא עומדים בראשם, אנחנו... רצים מוועדה לוועדה, וברוך השם התווסף לנו כוח של חברי כנסת טובים בעניין הזה, ואנחנו עושים את העבודה שלנו.
אז היום בוועדה, נדבר כבר על דיון שני שאתם עוסקים בסוגיית משבר הדיור, ושם אנחנו שומעים פעם ראשונה גם את המספרים, את הרווח של המדינה מעליית המחירים, מחירי הדיור, לא יודע, מדובר על עשרות מיליארדים, רווח ישיר ממחירת דירות חדשות, ואתה דורש שהכסף הזה יחזור בחזרה גם לזוגות צעירים וגם שיקל על, על משבר הדיור. אתה מבין בתחום הזה.
על משבר המשכנתאות שאנחנו נמצאים בו עכשיו. Okay.
אז מה המתווה? מה התוכנית?
המתווה, זה לא שאלה של מתווה או לא מתווה. יש היגיון מסוים. לא יכול להיות, הרי מה קורה? המדינה מקבלת כסף מהמכרזים שהיא מוציאה לקבלנים כדי שיבנו. על קרקע מדינה. והמדינה מקבלת כסף, אז על אותו שטח שהמדינה לפני 4 שנים קיבלה נגיד 500,000 שקל, היום היא מקבלת 800,000 שקל. למה? בגלל שאותה מדינה וקובעה אחר כמדינה קשלה, לא משנה איזה ממשלה ומתי זה קרה ובאיזה תהליכים זה קרו, קשלה בנושא של מצוקת הדיור, המחירים העמיעו, ועכשיו המדינה בעצם מרוויחה על זה את, את אותם אחוזים של העלייה שעלה הזה. עכשיו, על זה תיקח את כל המיסוי. עכשיו, אם יש לך מיסוי, אם זה מעם, אם זה מיסוי שמס רכישה וכל זה, הכל הולך באחוזים. זאת אומרת, אותה דירה שהייתה אמורה להיות, אם המדינה הייתה מטפלת טוב במשבר הדיור ובהיצעה של, של יחידות דיור והכל, אז דירה הייתה צריכה לעלות היום 1,000,000 שקל, 1,500,000 שקל, אוקיי? נגיד, דירה טובה באזורי ביקוש, 1,500,000, כמו שהיה לפני 4-5 שנים, בוא, אנחנו לא, זה לא היסטוריה. זה 4-5 שנים. היום אותה דירה שווה 2.7. המדינה גורפת, והגענו למספרים של למעלה מכמעט 60-70 מיליארד שקל של הכנסות. עכשיו, מתוכם תוריד כל מיני הוצאות שיש למדינה בהשקעה שהיא כן משקיעה בדיור. מה באנו ואמר? לא אמרתי, יודעים מה? לא כל הכסף, לא כל המיסוי, הרי לא, לא כשמנסים לך מס על, על, על אוכל, אז לא הכל הולך לטובת האוכל, כן? זה הולך לתקציב המדינה. אבל באנו ואמרנו דבר אחד, יש היום משבר.
שבנושא הדיור, בגלל המשבר, רווחים חוזרים לפתרון המצוקה.
יפה, אבל עכשיו, הדרך, עוד קצת סבלנות, הדרך לטפל במשבר, היא שהמדינה תכניס את היד לכיס שהרוויחה בו כרגע, ותשקיע עוד כסף כדי לעודד בנייה בכמויות יותר גדולות, להגדיל את מחסניות התכנון, להגדיל את מחסניות השיווק, שזה הדבר הראשון בכלכלה שלמדנו בחיידר, שברגע שיהיה היצע גדול של דירות, מחירי הדירות ירדו, אז תשתמשו לפחות בחלק של הדלטה, מה שנקרא, מה שעלה, מה שאתם מרוויחים היום על עליית המחירים, קחו את 4, 5, 6, 7 מיליארד שקל מזה, ואת זה תשקיעו בקידום של תוכניות ובעזרה ליזמים לרוץ קדימה כדי שהמחירי הדירות יהיו נמוכים. ודיברנו על דבר נוסף, יש נושא שלפני שנה אף אחד לא חזה אותו, עליות הריבית שאנחנו חווים אותן, זה מצב היום שאנשים התחתנו עם משכנתה, והמשכנתה פשוט כל חודש עולה. אין אחד מהמאזינים שלך שאין לו בן או בת, זוג צעיר, שלקח על עצמו משכנתה במספרים גבוהים, ועשה חשבון איך הוא מתמודד עם זה על השקל כל חודש, ופתאום המשכנתה שהייתה החזר של 2,500 או של 3,000, הופך להיות 3,800. אז זה נכון שטוענים במשרד בבנק ישראל שאי אפשר לשנות ריביות כי זה ישפיע על כל העולם והכל. בסדר, אל תשנו ריביות. אבל תיקחו את הכסף ותיתנו הלוואות בכסף הזה רק לזכאים, רק לזוגות צעירים שאין להם דירה, והמדינה תיתן להם הלוואה. תשתתפו איתם במשכנתה, היה כבר דברים כאלה, הלוואות במקומות מסוימים. אבל אתם לא יכולים ליהנות מהכסף הזה ולהעביר אותו רק בשביל לחסות לכם גירעונות בדברים אחרים, עם כל הכבוד.
טוב, נשמע באמת דרישה לא רק צודקת ומוצדקת, אלא גם דרישה שאין טענה מנגד.
וכל זה לפני שמתחילים לשבת לדון על חוקי הסדרים והכל. ואנחנו נדאג לדבר הזה. אני יודע שמשרד השיכון הגיש תוכניות, הגיש בקשות לתקציב. חלק מהדברים אושרו, חלק מהדברים לא אושרו. אנחנו ניתן את כל התמיכה בעניין הזה כדי שהתקציבים האלה יאושרו. אני אמרתי להם דבר אחד, כמו שהמדינה ידעה לשים הרבה מיליארדים מעבר ליכולתה ולמחשבותיה באותה תקופה כשהייתה קורונה, עכשיו יש קורונה שנקראת קורונה של דיור.
כן. אגב, יש הרבה אנשים שבקושי קנו דירות, גם בפריפריה, באמת עבדו מאוד קשה, חסכו, השיגו, לקחו משכנתאות גבוהות ויקרות,
והיום, במשכנתא.
והיום הם קורסים, ועכשיו הם גם לא זכאים
נכון.
לדיור מוזל, כי יש להם
נכון,
כבר דירה.
אמרתי לאוצר, תחשבו כמה כאלה יהיו לכם מחר שיגיעו לכם למחלקות הסוציאליות. כמה יעלה למדינה הדבר הזה?
טוב, לסיום...
היה דיון מאוד רציני, מאוד חזק. זה התפקיד שלנו. אנחנו נעקוב אחרי הדברים האלה, אנחנו נמשיך את הדיונים
עליו. יש גם כמובן את כל נושא החינוך, רגע לפני התקציב, גם דברים שם עדיין בתוך ערפל אחד גדול, ולא ברור מה יקרה ואם יקרה.
צריך להיות הוגנים, חלק מהדברים, באמת הגענו להישגים היסטוריים וחשובים ותיקונים אמיתיים. יש עדיין מספר נושאים שאנחנו צריכים לסיים אותם ולשייף אותם, כדי שיתאימו לאותם הבטחות שהבטיחו לנו רק אך לא מזמן, מה שנקרא, ואני מאוד מקווה שבאמת נצליח להשלים את המלאכה הזאת.
אגב, על סוגיית ביטול העדפה מתקנת לתעסוקת חרדים, אתה מכיר את הסיפור הזה? לא.
ביטול העדפה מתקנת?
היה במשך שנים אחרונות, היה מכרזים שהוצאו כדי לגרום למעסיקים להשיג חרדים.
כן, אבל הם לא עובדים ביעדים שלהם. ויש כרגע, אם ראיתי נכון...
עכשיו, לא, אבל הרבה מעסיקים כן קלטו...
הרבה חידש את הצעת החוק שלנו בזמן שהוא הגיש.
כן, הרבה מעסיקים קלטו, הרב אשר, הרבה מעסיקים קלטו עובדים חרדים, והם מקבלים על זה תקציב כל חודש בהתאם לנתוני המכרז. עכשיו המכרז האחרון שיצא נותן העדפה מתקנת למגזר הערבי. כ-75% מסך תקציב המכרז הולך לערבים, נותרו רק 25% לחרדים. הרבה מאוד מעסיקים אומרים לחרדים שהם רק עכשיו התחילו להסיק. חבר'ה, אנחנו מצטערים, אנחנו פטרים אתכם, אנחנו רוצים לקלוט ערבים עכשיו, כי שם יש את הכסף.
אני דיברתי על משהו אחר, את העניין הזה אני פחות מכיר, אני לא מכיר, אני צריך לבדוק את זה, אני לא אתן לך תשובה שאני לא יודע. אני דיברתי על הנושא של העדפה מתקנת.
של העדפה מתקנת זה החוק שעכשיו, כן, ברשות.
שגם את זה לא מקיימים, שגם את אותם 7% שצריכים להיות במכרזים לחרדים, גם את זה לא... לא עושים לגבי, אבל אני חושב שנוכל להתקדם עם זה הלאה. לגבי הסיפור הזה, אני מכיר את העניין שבזמנו היה סבסוד למפעלים, לחברות.
כן, ואז הגיעה תוכנית חומש למגזר הערבי, ושאבה את הכסף הזה מהמגזר החרדי, העבירה אותו לערבים,
וחזרנו אחורה. בקרוב מאוד יהיה לנו גם תוכנית חומש שלנו, ששוקד עליה הרב מקלב חזק מאוד, ואני מקווה גם שהדברים כבר יסתדרו שם. ואנחנו צריכים להגיע גם לדברים הללו,
נגיע אליהם בעזרת השם. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, תודה רבה, ערב טוב.
תודה וערב טוב, שעות טוב.